אנשי הבריקדה, שלום שלום, הנה פרק נוסף, מתבשל לו על האש, ממש ברגעים אלה יוצאים לדרך עם סיפור חדש שנמצא בכותרות. קחו את המספר 6 או 5, לפעמים 5, לפעמים 6. זה המספר שמפלגת מרץ מקבלת בחודשים האחרונים בסקרים. כלומר, היא עוברת את אחוז החסימה בזמן שמפלגת העבודה של מירב מיכאלי מתרסקת ונעלמת. אבל השמאל האמיתי של מדינת ישראל, שזה מרץ, מצליחה לעבור את אחוז החסימה. ואז קרה משהו מוזר בשבוע שבועיים האחרונים. היא שוב נעלמה מתחת לאחוז החסימה. בסקרים, שוב נגיד, נדגיש, בסקרים. הסקרים האלה משוגעים בימים אלה, כשמדינת ישראל מתפרקת לאיתה. אבל זה הזמן לדבר עם זהבה גלאון, חברות וחברים. לדבר עם יושבת ראש מרץ, האישה שאני די בטוח שלא ישנה כמה לילות אחרי ה-1 בנובמבר, ואכלה את עצמה ושאלה את עצמה ואמרה לעצמה איך עשינו את זה ואיך זה לא קרה לנו, לא הצלחנו לעבור את אחוז החסימה. אבל היא במניה, נראה לי שהיא במניה דיפרסיה בימים אלה, כשיום אחד היא הרבה מעבר לאחוז החסימה, ואז פתאום היא נעלמת מתחת לאחוז. מה קורה פה? בקיצור, האורחת שלי היום בפרק הזה היא זהבה גלאון. הנה, היא מצטרפת אלינו. שלום גברתי.
שלום עטילה, תודה על הדברים שלך. כמה עדכונים ענייניים, מה שנקרא, לפני שמתחילים. האחד, אני כבר לא יושבת ראש מרץ, יושבת ראש מרץ לשעבר, אני נשיאת זולת לשוויון לזכויות אדם, אבל ברור שמרץ בליבי היום בלילה, בכל רגע, אז...
טוב, זה לא שיש יושבת ראש חדשה או יושב ראש חדש, אז מבחינתי, את עוד עשויה להוביל את המפלגה.
לא, זהו, שלא, אבל בוא נדבר על זה.
אוקיי, טוב, בסדר, את יודעת מה, עזבי, אז היושבת ראש היוצאת.
כן.
של מרץ. ככה אני יוצא בסדר, גם אני וגם את.
כן, כן.
את מסכימה איתי שיש פה מניה דיפרסיה מסוימת שאת מסתכלת על הסקרים?
אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא חשה שאני לא במניה ולא בדיפרסיה. אני חושבת אבל שאתה אמרת משהו מאוד נכון. אני להערכתי, כשאתה מנסח את זה כמניה דיפרסיה, זה משקף הלך רוח של הציבור, בעיקר לאור מה שקורה עכשיו במחאה נגד המהפכה המשטרית. פתאום ציבור גדול, שלא הצביע לנו, שלא הצביע לנו, מהרבה סיבות, זה גם, אין מה, אתה יודע לנתח את זה עכשיו, מהרבה סיבות, שלא הצביע לנו, מסתכל על נתניהו עם 64 מנדטים, אומר וואלה, הם התריעו בפנינו, זהבה גלאון והחברים שלה אמרו, אם לא תצביעו מרץ, אז ביבי יהיה ראש ממשלה, וזה לא רק ביבי, זה עסקת חבילה עם כל המרעים בשם, עם בן גביר וסמוטריץ', איך עשינו את זה? לא היה לו 64, אולי היה מגיע ל-61, כל התמונה הייתה נראית שונה, ואני חושבת שזה משקף את התנודתיות הזאת בהלך הרוח של הציבור, שאני קוראת לו ציבור מצביעי השמאל, כי למרות שמרץ פעם 0 ופעם 5 ופעם 6, התנודתיות הזאת היא, ברור שיש ציבור גדול, אני יכולה לקמת אותו ב-15 מנדטים של מצביעי שמאל, שהוא בגלל הקוניקטורה הפוליטית הזו מאורגן אחרת, לא מאורגן מפלגתית, לא במרץ ולא בעבודה, אבל בהחלט יש לו פוטנציאל.
טוב, אבל צריך לנסות לנתח את המציאות, כי אני לא בטוח, הרי אני שוב אומר, יום אחד באמת עברתם את אחוז החסימה, ואז מפלגת העבודה נמחקת, ועכשיו... נגיד בסקרים הממש האחרונים, לא מרץ, לא עברה את אחוז החסימה, לא משנה, אבל אני מסתכל רגע על המונח הזה, בסדר? כן. אתה יודעת שאני כבר כמה שנים טובות מדבר על ליברלים ושמרנים, ולא על שמאל וימין. האם בכלל המפלגות האלה צריכות להיות עצמאיות, או שמה הגיע הזמן ללמוד לקח ולהתאחד בתוך הגוש?
קודם כל, בוודאי שצריך להתאחד בתוך הגוש. השאלה למה אתה קורא גוש? אני חושבת שמפלגות כמו מרץ ועבודה, חשבתי את זה גם בפעם הקודמת, עטילה, מי כמוך יודע, אני חזרתי בגלל זה, לא יכולות לרוץ בנפרד. מפלגות, מה שנקרא בגדול, מפלגות שמאל, אתה רוצה לקרוא להם ליברליות, אני אקרא להם נניח סוציאל דמוקרטיות, עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, גם בנושא חברה וכלכלה, גם בנושא, לא משנה אם יש לזה התחמות או לא, גם בנושא הסדר מדיני ושלום, וגם בנושא פלורליזם חברתי. עכשיו, זה גוש שהוא גוש גדול, שיש בו יהודים וערבים, חברי עבודה ומרץ, גם אם הם לא חברים פורמליים, מצביעים מסורתיים, שהם לשמאלה של מה שנקרא מפלגת המרכז הגדולה, כרגע בסקרים היא לא הגדולה, אבל הייתה גדולה יותר במציאות, בבחירות, שזו יש עתיד, וגם המפלגה של גנץ, המחנה הממלכתי. יש קבוצה גדולה של אנשים שהם שמאלה ליש עתיד, שאין להם אותה תפיסה כלכלית חברתית, ששותפים, אנחנו שותפים ליש עתיד ולמחנה הממלכתי, בתפיסה הליברלית, הליברלית הברורה, הבלתי מתפשרת, שישראל צריכה להיות דמוקרטיה, שהשמרנות כאן היא שמרנות, זה נשמע, אתה יודע, מילה רכה, מילה רכה, האנשים האלה הם, הייתי אומרת, רוצים לעשות רגרסיה לכל מה שצברנו כאן והשגנו כאן בשנים האחרונות, אז זה הרבה מעבר לשמרנות. אבל יש לנו השקפות שונות בחידודים שונים. האם כולם יכולים להיות באותו סופרמרקט? אולי, אני לא בטוחה דרך אגב שבשיטה הפרלמנטרית הישראלית, כן, זה נכון. אנחנו לא ארצות הברית, ויש פה קבוצות ושסעים, זה נראה לי נכון, אבל בוודאי שמרץ לא יכולה לרוץ לבד, העבודה לא יכולה לרוץ לבד, השמאל צריך להתאחד.
אני רוצה איכשהו להוציא טיפה אותך מן עמוד הזה שבו את מדברת עדיין כמנהיגה פוליטית, כי כנראה שאפשר להוציא את זהבה גלאון ממרץ, נכון, ולא את מרץ ואת המנהיגות מתוך זה. אז שחרי רגע, כאילו אנחנו על כוס קפה אצלך, בפתח תקווה על המרפסת שסופה לעבר השומרון. אז תשחררי לגמרי, אנחנו פה, אני צריך ממך עצה, בסדר? ברמה הזו, ולהסתכל ולהגיד, איפה בכל זאת יש עדיין תקלות בהבנת המציאות? כי אני מרגיש שהמחנה הזה, ואני כל פעם שאני מזהה את התקלות, אני קורא לו השמאל המתאבד, ואז קופצים עליי ואומרים, תשמע, אתה והשמאל המתאבד שלך, וככה, ופה ושם הם כבר. בקיצור, יש עדיין קבוצה רדיקלית, למשל, שרוצה לפוצץ את השיחות בבית הנשיא, שרוצה להפיל את הממשלה, שרוצה, כאילו, רדיקלית לגמרי. זה עדיין קיים במחנה שלך? עדיין, מה היית אומרת לא לעשות עכשיו? מה נכון לעשות? הממלכתיות הרי תופסת תאוצה.
אז על הכוס קפה שאנחנו יושבים, הייתי אומרת, שמגיע לך שמתנפלים עליך ושוחטים אותך כשאתה קורא לשמאל, השמאל המתאבד. אני חושבת שעדינים איתך אם אתה שואל אותי. ואני מתכוונת,
אז בואי תשחטי אותי גם את.
כן, כן, בהחלט אני מתכוונת לעשות את זה. אני חושבת שזה שימוש במילים לא נכונות, להגיד השמאל הרדיקלי המתאבד שרוצה לפוצץ את השיחות בבית הנשיא. בוא ננסה לתת לזה פרספקטיבה אחרת, בוא נסתכל.
אבל זאת עובדה, הנה, זה החבורה שקורית כל הזמן.
אבל אני לא מתווכחת, אני חושבת שהשיחות היום בבית הנשיא, ואני רוצה לומר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, אין לי ספק בכנות כוונותיו של הנשיא יצחק הרצוג. אני אומרת את זה מכל הלב, אין לי ספק. רק זה ברור לי היום שזה שיחות סרק, זה, את יודע, זה פול גז בניוטרל, פעם שהיינו נוהגים, זה פול גז בניוטרל, זה שיחות סרק. עכשיו, החשש הגדול שלי זה שינסו להגיע לפשרות שהן לא פשרות שנוכל לחיות איתם. יש דבר כזה חצי דמוקרטיה, יושבים שם חלק מהאנשים, אף אחד לא בחר אותם, בלי שקיפות, בלי ייצוגיות, יושבים גם אמנם נציגי שתי מפלגות האופוזיציה הגדולות. על מה מדברים כשאני שומעת היום, את רוטמן אומר שאחרי שנעביר את התקציב נמשיך בחקיקה, וזה לא איומי סרק. ואני שומעת את יריב לוין עטילה, בהפגנה שהייתה לפני כמה שבועות בירושלים, שמסביר שהוא ימשיך לחוקק ולא מעניין אותו, והוא לא סופר אף אחד ממטר, וממשיך בהסתה ובהשתלחות כנגד בגץ. והשאלה, אם לא צריך להסתכל על זה אחרת, האם זה לא נורא נורא מיינסטרימי לחשוב, בואו נתאחד, כולם נלך לפשרה ושיחות הידברות. למה אתה מסתכל על זה ככה? למה אתה לא אומר, וואו, יש פה קבוצה של אנשים שמציבה בפנינו מראה ואומרת, רגע חברים, אולי צריך להגיע להכרעה? אולי בנסיבות כאלה אין מצב לפשרה עם חבורה כזאת של אנשים. הם מתאבדים בעיניי, הם לא רק שהם מתאבדים, הם גוררים אותנו למצדה. זה מה שהם עושים האנשים האלה. אתה קורא לנס? אנחנו אנשים מפוקחים שמבינים שישראל חייבת להיות דמוקרטיה, ואין פשרות. אמר את זה רובי ריבלין, אני נתלת באילנות גדולים ממני, אמר את זה אתמול. מה, יש חצי בדמוקרטיה, אפשר להתפשר? אז רגע, אולי תחשוב אחרת? למה שמאל נתאבד? מה אתה קופץ?
אז אני אענה לך. לא, ממש לא, סליחה. כן. את יודעת שזה פודקאסט שנאמר
לא, בסדר,
בו הכל,
כן.
ומותר להגיד בו הכל.
כן, אבל גם אם זה לא נעים, אני אומרת, תרגיש חופשי אותו דבר.
טוב מאוד,
דבר.
מעולה. כן. אז בואי שנייה, אני אענה לך. הבעיה היא שאני רואה את קבוצות של אנשים שמתעלמים לחלוטין מן האופציה ששמה תהליכים. אוקיי? ודווקא תהליכים הם דבר שצריכים להתייחס אליו כשמדברים על בני אדם. כי המעברים החדים האלה הם לא מעוקלים מספיק טוב. תראי כמה זמן לקח לציבור הישראלי להבין שיש פה ממשלה של חורבניסטים. לקח זמן, אין מה לעשות, זה לוקח זמן. כמה זמן לקח שהסימון ייפול, שבני גנץ הוא מועמד ראוי לראשות ממשלה. יש כל מיני דברים שלקח להם זמן לקרות. ועכשיו, כשבאים ואומרים באותה נשימה, בולמים את ההפיכה המתואבת הזאת, בולמים אותם, כי זאת המשימה של הדמוקרטים במדינת ישראל. אבל באותה נשימה גם אומרים, בוא נפיל את הממשלה, ונעיף אותו הביתה, וזה, ופה, וכאילו, ונגייס את החרדים. זה לא יכול, זה גדול מדי. זה כבד מדי לעיכול בנשימה אחת. זה מה שאני אומר. ולכן אני חושש שמחסלים פה תהליך שהוא חיוני, כדי שהציבור הישראלי יתעשת.
אז בואו נעשה סדר. אני כופרת בהנחות היסוד שלך על העניין שלקח לציבור זמן. כשאנחנו בבחירות, באמת אני אומרת, מרץ, הייתה המפלגה שכל הזמן נתריע, כל הזמן אמרו לי, מה את אומרת רק לא ביבי? מה את אומרת נגד בן גביר, סמוטריץ', מגה, תפסיקי כבר עם כל מה שאמרנו, התחבר כנכון. אבל איפה אני כופרת בהנחות היסוד שלך, שלקח זמן לציבור? מהרגע שהוצגה, מה שהם קוראים במרכאות הרפורמה המשפטית, דהיינו המהפכה המשטרית שהם רוצים לעשות, כי הם רוצים להוביל אותנו למצב שיהיה כאן מנהיג יחיד עם סמכויות של מדינה סמכותנית. הציבור הבין מהר, איך אני יודעת את זה? הוא יצא בהמוניו, באלפיו, מאות אלפים לרחובות. הוא הבין את זה מהר, הוא הבין שצריך לעצור ולהתמקד בקרב בלימה. וזה היה נכון עד עכשיו, עטילה, 20 שבועות התמקדו בקרב בלימה. ואני חושבת שיש איזה רגע שצריך להגיד, אי אפשר להסתפק רק בעדיפת הפגיעה בזכויות אדם, שזה הפועל היוצא של המהפכה המשטרית. אי אפשר להסתפק רק בלחסום את ניסיונות הממשלה לבטל את עצמאות מערכת המשפט. אולי יש רגע שצריך לחשוב במונחים של סדר יום חדש, ומה שאני אומרת, אני לא מייצגת אף אחד, עטילה, אני בקושי מייצגת את עצמי, אבל אני אומרת, אין לי מנדט לדבר בשם המחאה, אבל אני אומרת, אולי הגיע הזמן, אני מדברת עכשיו בשם זולה, אולי הגיע הזמן לייצר סדר יום חדש, אולי הגיע הזמן לייצר חוזה חברתי חדש, חוזה שמבוסס בכלל על דברים שלא דיברנו עליהם, על ההכרה שמושגים כמו צדק ושוויון וכמו חירות ואמת, זה לא ניתן לחלוקה, ואנחנו צריכים להתייחס לכל האזרחים שחיים כאן, ולהתייחס בסולידריות גם לזכויות של האחר. אולי הגיע הזמן לדבר בשיח חדש, למה אני אומרת את זה? כי אם אנחנו כרגע בנקודת הזמן הזו נסתפק בפשרה שמנסים להציע במה שסו קולד הרפורמה המשפטית, אז אנחנו לא מביאים הצעות לתביעה, אני אקרא לזה ככה, לשינוי המציאות. אם הציבור לא יבין שהמשמעות של מדינת הלכה זה שהלכה לו המדינה, ואם ממשיכים לקדם מה שסמוטריץ' והחברים שלו, מדיניות של עליונות יהודית, של אפרטהייד, של המשך השליטה על מיליונים, של הבאת עוד ועוד, כמה הוא אמר אתמול, מיליון מתנחלים להתנחלויות, ושהדבר הזה יהפוך את ישראל למצורת, ואנחנו לא יכולים עם זה שיש כאן אדישות, איומה, 80 אזרחים ערבים נהרגו מתחילת השנה, והחרדים מקבלים תקציבים 2,500 שקל היום לכל אברך שניצול שואה, ונפגעות לתקיפה מינית לא מקבלים גרוש, גרוש, גרוש. אז אני חושבת שזו תמונה לא נכונה של מה שאתה מתאר. צריכה להיות פה, אנחנו קרב בלימה, הבנו. עכשיו מנסחים סדר יום חדש. עכשיו עוברים למתקפה על הערכים שלנו, על העמדות שלנו. ופשרה לא יכולה להיות על הערכים והעמדות שלנו. למה אי אפשר לשנות קצת הראש? למה אתה תקוע באיזה נתיב כזה שאתה קורא לו תהליכים? אני קוראת לזה סטגנציה. אני קוראת לזה ראש קטן, אני קוראת לזה לא להבין את הלך הרוח של הציבור. דיברת קודם על מניה דיפרסיה, אז זה ציבור של מרץ, אבל יש כאן ציבור ענק, ציבור דמוקרטי, ליברלי, שלא רוצה שהכלכלה שלו תקרוס, שלא רוצה שיעלו לו את הריבית, ושרוצה שיתייחסו אליו כקודם כל כאל בן אדם, שחי כאן, משרת כאן, רוצה להיקבר כמו שהוא רוצה, רוצה לאכול מה שהוא רוצה. אני חושבת שזה דרך אחרת להסתכל על מה שאתה מציע.
אני חייב להגיד לך שאני נדהם קצת, כי אני אותך מכיר בערך 20 שנה, והיו לנו כבר ויכוחים, וגם רעיונות ושיחות ומיליון ואחד דברים, אני תוהה האם שום חשבון נפש או הסתכלות פנימה על ה-20 שנה האלה לא העברת את עצמך, כלומר, בטח אחרי 1 בנובמבר, ולהגיד, יאללה, אולי טעינו במשהו, כי אני טוען שהשמאל הביא את עצמו לאן שהוא הביא את עצמו בין היתר בגלל היחזות, הבלתי נדלת והבלתי נגמרת בפלסטינים והשלום ואוסלו וכל מיני דברים שכבר לא היו רלוונטיים כבר מזמן. את מסתכלת פנימה, את אומרת לעצמך, וואלה, טעיתי במשהו, או שאת אומרת דווקא צדקתי? עכשיו, כשאת מסתכלת על המציאות.
כשאני מסתכלת עכשיו, החשבון נפש שלי הגדול כלפי עצמי, שהמחנה שלי ואני לא היינו מספיק נחרצים וקיפלנו דגלים, כי היו ימים קשים כאן. היו כאן פיגועים וטרור ואינטיפאד, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה, וציבור חרד לחייו. אני זוכרת את הימים הקשים האלה, אבל אני חושבת שמנהיגות צריכה גם ברגעים קשים להציב יעד וחזון ולהגיד מה בסוף נכון למדינת ישראל, להמשיך ולשלוט על מיליוני בני אדם. העמדה שלי בעניין הזה לא השתנתה, טילה, לא השתנתה. ישראל לא יכולה להמשיך לשלוט על מיליוני בני אדם, כי תראה מה קרה. אני רוצה רגע שנייה להסיט אותך לשנייה. אנחנו מדברים על המהפכה המשטרית. בסופו של דבר, למה כל כך רצו לפגוע בכוחו של בגץ, מעבר למשפט של נתניהו וכל הדברים שאנחנו יודעים וכו'. בגץ היה ונותר המגן האחרון, כל נניח שהוא לא פעל להגנה על זכויות האדם בשטחים, יום מי שלא יהיה רוצה. נותר המגן האחרון של מיעוטים ושל הפלסטינים בשטחים. והיה מי שרצה לרסק את הכוח הזה של בגץ כדי שלא יגן עליו, ומה שקורה, כי התרגלנו, כי 56 שנה אנחנו שולטים על עם אחר, שולטים עליהם, וזה שם, ומעבר לגדר, אז יאללה, את מי זה מעניין מה שקורה להם שם? זה החשבון נפש צריך להיות, לא התרוממנו מעבר לקצה, ולא עמדנו מספיק, ואני חושבת, ואני מבינה למה, והרבה יותר פופולרי זה להיות בקונצנזוס, ולדבר רק על סוגיות חברתיות, ושלא אוהבים את החרדים, והכל נכון. אבל בסוף, בסוף, מה האינטרסים של מדינת ישראל? באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות כאן? ועכשיו אומרים לי, ואתה בין היתר, אומרים לנו, אני אנסח את זה ככה, בסדר? מה שאת אומרת, זה לא יקרה, זה בלתי אפשרי, ואני מרשה לעצמי, כמי היא מה שנקרא עולה חדשה מלפני 60 שנה, ואתה בתור גם מי שהגיע לכאן לארץ. אני אומרת, אני נולדתי במדינה שלא קיימת יותר. אני נולדתי בווילנה, מה שהיה ברית המועצות לשעבר, כשאימא שלי נולדה שם זה היה, היא הייתה שייכת לפולין, ובעיניי זאת הייתה אולי הדיקטטורה הכי גרועה בהיסטוריה האנושית, בטח מהרצחניות שביותר. ב-85 המודיעין האמריקאי העריך שברית המועצות תמשיך להתקיים בעשרות השנים הקרובות. וב-89 היא התמוטטה, ונדמה לי שזה היה ב-91 או 2, אני לא זוכרת, בדיוק הוכרז על מותה באופן רשמי. מישהו ראה את זה בתהילה? אף אחד לא ראה את זה בוויון ברית המועצות. אני זוכרת כי נולדתי שם, היא זיכרון רחוק. יש לנו את פוטין עולם, אבל אנחנו, זה סרט אחר. למה אני אומרת את זה? דברים שנראו לנו כל כך בלתי אפשריים, חומת ברלין, כל הדברים האלה שאתה אומר, תעשי לגביהם חשבון נפש, את ממשיכה הדבקה בעמדות הישנות שלך, אולי אתך תהליכים ולפתוח את הראש וחשבון נפש. אני אומרת, יש תהליכים שלא צפינו. בוא נדבר לטילה בשפה שלך על התהליכים. מישהו צפה את קריסת ברית המועצות?
קודם כל היו כמה כאלה שכן, אולי רייגן אפילו היה אחד מהם, כי הוא חשב שהם יקרסו כלכלית בגלל מלחמת הכוכבים, אבל נעזוב את זה שניונת, אני רוצה להתעכב על מה שאמרת. את לא מאמינה בתהליכים, ואני טוען,
לא, אני לא אמרתי מינה... את זה, אני אומרת שלא.
אז לא, אי אפשר להתנפל על הציבור ולהגיד לו, אולי נחליף את הציבור, בואי.
לא, א', לא צריך להחליף את הציבור, אני לא אומרת שלא מאמינה בתהליכים, רק התהליכים שאתה מציע, זה תהליכים, זה במקום המילה תהליכים, הייתי קוראת לזה פשרנות, הייתי קוראת לזה ניסיטיז, בוא נדבר, לוקח זמן, בוא נדבר, ממתי חברה דמוקרטית נבחנת במידת התהליכיות שבה? חברה דמוקרטית נבחנת ביכולת שלה, שלא יהיה בקונצנזוס, שיהיה בוויכוח, שיהיה בדיבורים בלי סוף, אבל דיבורים של ויכוח. אז זו דמוקרטיה, זו מן תהליכים, פשרות, הידברות. לא, יש רגעים שצריך להגיד, ניסינו, כמה זמן הם מתברברים שם בבית הנשיא, ומודיעים, רוטמן, ואתה מאמין להם היום? היום ראיתי ידיעה בוויינט אצלכם שממשיכים עם החקיקה הזו, מאיים עלינו, רוצה להשיג
הישגים. כן, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה גם בבריינו אצלי לפני כמה ימים.
אז למה, אז על מה אתה רוצה להתפשר ולתת לזה תהליך? אני שואלת אותך, הוא רוצה תהליך? הוא רוצה תהליך? אולי הגיע הזמן ללמוד מזה שקמה כאן קבוצה של אנשים שביבי בנה לסביבו אקוסיסטם של מכוני מחקר כמו קהלת, שעכשיו כולם יודעים מה זה, של תקשורת שהיא תקשורת שבויה, של ארגוני שטח, כולם היו האקוסיסטם של ביבי, הם לא חשבו על התהליכים במובן הזה, יש להם אג'נדה, יש להם מטרה, ואנחנו עסוקים בתהליכים, עטילה רבק.
אוקיי, אז אני התמים, את אומרת, אני התמים בסיטואציה הזאת,
לא חושבת שאתה תמים, אני חושבת שאתה באמת מאמין בזה, זה לא עניין של תמימות, זה עניין של אתה מאמין בזה, אתה חושב שיש עם מי לדבר.
מצד שלי, רגע, אבל מצד שני, מי מטיף לי עכשיו, או מי עושה לי נו-נו-נו, ואני אומר את זה בחברות עכשיו, אנחנו חברים, כאילו אני בא ואני אומר לך, זהבה, בואי, את עושה לי נו-נו-נו. אבל זו אותה זהבה, שלפני, לא יודע כמה שנים, שלוש שנים, שתיים אפילו, עוד הטיפה לחברה הישראלית, שכל הבעיות זה הכיבוש. אז אני אומר לעצמי, רגע, שנייה, אבל הציבור לא שם, אז מה... אז מה זהבה אומרת לי? הכל קשור, אבל יש גם סטפ בי סטפ. אולי צריך לפתור קודם בעיה אחת, אולי צריך לבלום את המהפיכה קודם, ואז לשכנע את הציבור לשוב למיינסטרים, למיינסטרים הליברלי והדמוקרטי, ואז ללכת איתו לביג צ'אנק. ואתם לא, אתם כולכם מתנפלים עוד פעם על הכל.
אני לא יודעת מי זה אתם. לא, קודם כל זה לא נכון.
על השמאל.
אז אני לא יודעת.
אני חוסך לך את המתאבד.
בסדר, אני מדברת עכשיו בשם עצמי, ואני רוצה להגיד שני דברים. הכל קשור, תהילה. הכל קשור, מי שחושב ש, או מי שלא רואה שבקצה המהפכה המשטרית מתוכננת לנו מהפכת אפרטהייד בשטחים, אז הוא טומן את הראש בחול. אתה יודע את זה. סמוטריץ' קיבל את האחריות על המינהל האזרחי מגלן, זה היה חלק מההסכם הקואליציוני. סמוטריץ' עושה את זה מהמקפצה, הוא מצהיר שהוא רוצה לשכן בשטחים מיליון מתנחלים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמה שמעניין אותו זה סיפוח, זה קידום מדיניות של עליונות יהודית, מה שמעניין אותו זה לטרנספר את הפלסטינים. אז אם אנחנו לא רואים את הקשרים האלה, אז אנחנו עושים לעצמם את הקשר, זאת אומרת, חיים קלים. עכשיו אני אומרת ככה, אני מבינה ואני מקבלת, וקודם כל אני חושבת שהכל קשור, אני מקבלת את זה שכשיש מאבקים, אז תמיד צריך שיהיה מי שיגיד מה הדבר המרכזי, כמו שאתה טוען, מה הקרב המרכזי במאבק, אבל אני לא הייתי מדכאת קבוצות שאומרות, אבל אל תשכחו שיש גם את הכיבוש, כי בסוף הכל קשור, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני לא חושבת שמנהיגות, וזה אפרופו חשבון נפש, אני אף פעם לא עשיתי את זה, עם כל הביקורות שלך עליי, אני לא חושבת שאני צריכה לפתוח את החלון, להרטיב את האצבע, לראות לאן נושבת הרוח, וללכת אחרי לך הרוח. מנהיגות, אומנה אני כבר לא מנהיגת מרץ, אבל את יודע, זה אופי כבר. מנהיגות וקבוצות שיש להם אג'נדה, צריכות להגיד, חברים, אנחנו מבינים שעכשיו אתם כולכם נאבקים, ואומרים לא, ישראל לא תהיה דיקטטורה ובצדק. אבל תזכרו שבקצה מחכה לנו חזון בלהות, והחזון בלהות הזה זה זה שהם רוצים שהכל יהיה פה בשליטת המתנחלים, בשליטה של קבוצה מטורללת, חרדלית, אין לי דרך להגדיר אותה, משיחיסטית כהניסטית. אז מישהו צריך להזכיר את זה, אז למה כשמזכירים את זה ואומרים את זה, אתם השמאל המתאבד? לא, אנחנו מבינים את כללי המשחק, אבל אנחנו גם יודעים שיש לנו אחריות, וצריך להיות מטריע בשער, ולקרוא לזה שמאל מתאבד, זה לא חברי, זה לא פייר, וזה לא הוגן, זה מה שאני רוצה להגיד.
אוקיי, אז אני חוטף פה מקלחת קרה ממך, וזה בסדר,
זה בסדר. לא, מה חשבת שתבוא לקוס קפה פיקניק, זה לא פיקניק הקוס קפה.
לא חשבתי שתעשי לי הקלות, אבל זה גם סבבה. מצד שני, אני כן חוזר רגע לפדיחה שלי מההתחלה, בסדר? כן. יושבת ראש מרץ ונהיגת מרץ, וזה אולי פרוידיאני משהו.
אוקיי.
כי עצם העובדה שאני לא יודע מי מנהיג את מרץ עכשיו, או בכלל אם המפלגה הזאת קיימת, היא גם אומרת משהו. היא אומרת דרשני לגבי מפלגת השמאל הישראלית ששמה מרץ.
תראה, מה שקרה למרץ מבחינתי עכשיו באופן אישי...
את יכולה להגיד שאני צודק, זה בסדר, לא יקרה כלום.
רגע, אני מגיעה לזה, אני גם אתן לך ליהנות רגע. כן, אתה צודק. מה שקרה למרץ מבחינתי זה כאב אישי גם, זאת אומרת, אתה יודע, חזרתי, אמרתי, אם אני לא אחזור ומרץ לא תעבור את אחוז החסימה, יהרגו אותי. חזרתי ומרץ לא עבר את אחוז החסימה, אתה יודע, זה לא קל. מרץ לא נבחרה בה כרגע הנהגה רשמית. אני כשפרשתי אמרתי, תראו, הבאים בתור אחריי הם מוסי רז ומיכל רוזין, אין לזה תוקף מחייב. אני מציעה שהם יהיו ממלא המקום, ככה היה בזמנו עם ערן וג'ומס, עם ג'ומס ובלין, לא זוכר כבר מי כששרית פרש. אין כרגע הנהגה פורמלית למרץ. אני חושבת שמה שצריך לקרות, אבל האנשים של מרץ קיימים, מה שאני חושבת שצריך לקרות, שצריך להכריז על פריימריז לרשות גוש השמאל, שזה עבודה במרץ, ולחברי הכנסת, ואני חושבת שהדבר הזה ייצר תנופה, ויגרום לאנשים משתי המפלגות האלה לבוא, להתפקד, להתמודד, לבחור את היושב ראש או יושבת ראש, את הנציגים, זה ייצר לדעתי מחנה שיגבה את מחנה המרכז, שתמיד ינשוף באור פה ויציב לו את הקווים האדומים ואת הסטנדרטים, כי מרכז תמיד בורח לימין. ואני חושבת שזה נכון שזה יקרה ככה, כרגע מרץ במשבר מאוד גדול, היא לא מיוצגת בכנסת, זה משבר, עטילה, זה בטח משבר אישי לי. אבל אני חושבת שאפשר להתרומם במשבר הזה, אני חושבת שיש פוטנציאל, ואתה אמרת בפתח דבריך, שהסקרים, המאניה דיפרסיה הזאת, זה משקף את זה. אם כל הזמן היינו רק במצב של להתבשם מהם, אז היינו צריכים לבדוק את עצמנו, פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע.
מה דעתך אגב על הנהירה של הציבור הישראלי לעבר זרועותיו המחבקות והממלכתיות של בנימין גנץ?
תראה, אני חושבת שבני גנץ משדר לציבור הישראלי שרואה את הכנסת המוטרפת הזאת, המושחתת, הדוחה הזאת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, גנץ משדר להם נורמליות. אני חושבת שזה הדבר המרכזי שגנץ משדר. אני לא חושבת שאני יכולה להגדיר את זה יותר טוב. הוא משדר איזה יציבות, הוא משדר נורמליות. וצריך להגיד לזכותו, תראה, אני לא אצביע לו כמובן, כן? הוא לא משקף את העמדות שלי, והוא לא משקף את תפיסת העולם שלי. אבל אני חושבת שהוא עשה איזה מהלך מהיום שהוא נכנס לממשלה עם ביבי, שכמובן מכחמוך יודע כמה שחטנו אותו, וכמה ביבי פרפר אותו כמו פרפרה. אני חושבת שהוא עומד בנחישות על ואני מאמינה ב-1000%, לא ישכנע אותי שהוא לא יחבור לביבי. ואני חושבת שהעובדה שהוא מסמל איזה סוג של נורמליות, הציבור קמע למשהו נורמלי, לא לטירוף הזה, לפרנואידיות הזאת של משפחת נתניהו, של כל הקאט הזאת סביבו, של חבורה של אנשים שלא מעניין אותם מאף קבוצה בחברה הישראלית, חוץ מהסקטורים שהם דואגים להם, שזה המתנחלים והחרדים. אז גנץ משדר במובן הזה משהו של געגוע הייתי קוראת, והוא מלקט עכשיו את הקולות. עכשיו אני רוצה להגיד, זה מה שנקרא, זה נכון לשעתו. אני לא יודעת מה יהיה בהמשך, אבל אין ספק שבנקודת הזמן הזו, לדעתי גנץ הרוויח את זה ביושר. אני לא מרוצה מכל אמירה שלו ולא מכל דבר, אבל אני חושבת שבמובן הזה הוא שיחק אותה.
את חושבת שיש לכוח הליברלי את העוצמות לבלום בסופו של דבר את התהליכים ההרסניים האלה שגם את וגם
כן,
אני?
כן, אני נקרדים רוצה, מהם? כן, אני רוצה רגע לנמק איך ולמה, וזה מתקשר לשאלה הראשונה שלך על פשרה, על מה שקורה בבית הנשיא. תגיד, עטילה, כשאתה מסתכל על הבליץ של החקיקה, זה לא רק החוקים של הרפורמה המשפטית במרחב, כל שורת החוקים שהגישו בהמון המון תחומים, כשאתה מסתכל על זה, אתה מבין שיש כאן ממשלה שלא רואה בעיניים ממטר, והם רוצים מהר, 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 מהר. ואני אומרת, אולי צריך להגיע לרגע אחרא, כי אני אופטימית, אתה יודע למה? כי המחנה הליברלי סוף סוף הרים את הראש ואמר שמה שיורד עלינו זה לא גשם, ואנחנו מבינים שלזירת אגרוף לא נכנסים בנעלי בעלי את התהילה, אלא נותנים פייט חזרה, והדבר הזה, למה הוא מעודד?
תניה, את רואה שיש פיצול, ואני
אומר עוד פעם. זה לא פיצול, התהילה, זה לא פיצול.
יו, יש פיצול, כי פתאום אנשים לא מגיעים באותם מספרים שבאו עד עכשיו, כי פתאום אין פוקוס.
אני אגיד לך למה. כל עוד זה היה המהפכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, אז זה יוציא אנשים לרחוב. לא כולם משתגעים, אני לא אוהבים מה שקורה עם התקציב, זה כאילו קצת הוריד, אבל אני לא חושבת שיש ירידה. ברגע שהם יחזרו לחוקק, יצטרכו להביא את החקיקה להכרעה, והדברים יצטרכו להתגלגל לפתחו של בגץ, של בית המשפט העליון ושבטו של בגץ. ואני אומרת לך עכשיו, באחריות מלאה, שכל שומרי הסף יצייתו לבגץ, אז אולי הגיע הזמן, במקום לחשוב איך עושים פשרות רקובות, הגיע הזמן להביא את הדברים להכרעה, והמחאה הזאת רוצה הכרעה, היא לא רוצה שהסמוטריץ' ינבא בין גברים, ולרוטמן ולווין ודרי וגפני וכל האלה, יסרטטו להם חזון חדש של ישראל, ישראל שלהם, לא? אז אולי הגיע רגע להכרעה. בוא נחשוב באופן תהליכי מחוץ לקופסה עטילה, ברצינות אני אומרת את זה. אני חושבת שיש איזה רגע שאי אפשר להמשיך להתקשקש. מה שקורה עכשיו זה התקשקשות. עכשיו אני מבינה את זה למה, זה רוצה להרוויח זמן, והוא רוצה להרוויח זמן, או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות, הכל אני מבינה. אני מבינה. אבל אני אומרת, צריכה להיות הכרעה. ויש כאן ציבור שלא ייתן לאנשים האלה להפוך אותנו למדינת הלכה, שלא ייתן לאנשים האלה להפוך אותנו למצורעים בעולם.
אבל זהבה, אכלנו אותה, בואי נגיד את האמת, אכלנו אותה מספרית. לא ייתן, לא ייתן, אז לא היום, עוד שנתיים, עוד שנתיים, ארבע, חמש, שבע, שמונה, לא משנה.
לא, לא, לא.
תפקרי את הזמן הנוח לך.
לא, 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 הממשלה הזו היא לא גזרת גורל, עטילה, ממש לא.
אבל הדמוגרפיה היא כן.
אז רגע, אכלנו את הביג טיים עכשיו, בגלל שהציבור שהיה אמור, אני אומרת את זה ככה, או קיווינו, שיצביע למרץ, הצביע ברגליים, לא הצביע למרץ, ואז ביבי קיבל 64, ולא 61 או 60. אני עוד לא בטוחה שהקואליציה הזאת תחזיק מעמד יותר משנתיים, כל הבן גבירים וככה הם עכשיו רוצים משגים, וזה, הממשלה הזו לא תיקון לנצח, חתילה, זה לא יקרה, ואם אנחנו נלך עם המצב רוח הזה, מה וככה, ולא נצליח להביס אותם ואכלנו אותה, לא ננצח. אני אופטימית, אני לא חושבת שהם ינצחו אותנו, יש כאן ציבור, שהוא הציבור היצרני במדינת ישראל, היצרני, צריך להדגיש את זה, לא ייתן שהמדינה הזו תלך לו. אני רוצה לספר לך משהו, אתה יודע, הבן שלי, יש לי שני בנים, הבן הגדול שלי חזר לפני שנה מארצות הברית, עם ארבעה ילדים, אחרי שבע שנים הוא למד בארצות הברית. מכל החברים שלו שלמדו בארצות הברית ביחד איתו, כולם עשו פוסט-דוקים, שני פוסט-דוקים, שניים חזרו, אני דברתי איתך על עשרות ומאות, דברתי איתך על חבר'ה שהיו בגולני ובאלכסנדרוני ובדובדבן ובצנחנים כאלה מהסוג הזה, שכולם למדו כבר לימודים מתקדמים, כולם מצלצלים אליו חתיכת אידיוט, מה חזרת? הוא חזר כי פה זה המדינה שלנו, ועל המדינה שאנחנו נלחמים, ואנחנו לא נתראה לנצח אותנו, וברגע שנבין את זה, אז יהיה לנו כוח להילחם.
טוב, סיכום, מרץ רצה בבחירות הבאות, תחת השם מרץ?
אני חושבת שמרץ לא יכולה לרוץ לבד, אני לא מדברת כרגע על הכותרת, מרץ והעבודה, אולי יקראו לזה בשם אחר, מרץ תהיה בבחירות הבאות, הערכים של מרץ רלוונטיים לחברה הישראלית היום יותר מתמיד, כן, נראה את מרץ, אני חושבת שצריכים, כמו שאמרתי קודם, פריימריז לרשות השמאל, לרשות גוש העבודה מרץ, פריימריז לחברי הכנסת, לייצר תנופה, יוכלו להיבחר אנשים מהפריפריה ומהמרכז ומהפריפריה הגיאוגרפית, משהו שיעשה הגוונה ברשימה של שתי המפלגות האלה, משהו צעיר, משהו מהמחאה, אנשים שרוצים להיאבק, ויש כאלה, ואני מתרגשת מהמחאה הזאת, ומרץ תהיה חלק מהקונסטלציה הפוליטית הבאה, אין לי ספק.
טוב, נשתה עוד קפה בהמשך, בסדר? זהבה גלאון, תודה. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.